שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק וקבוע בספר עדר העיקר, מת רבנו הרב קוק, אור האורות, אור העולם, ואם אני לא טועה, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לסוף עמוד כ"ה, נכון? לקראת סוף עמוד כ"ה, נכון או לא? אכן, ברוך השבוע, איזה יופי שכיוונו. ובכן, אנחנו עסקנו בתיאור התנועות הרוחניות שבדור של תקופתו של רבי בנימין, אביו של האדרת, תקופה שבה הייתה תסיסה רוחנית גדולה, והרב קוק רואה בזה גם השגחה מיוחדת, המכינה את ימי הירידה. ואז הוא מתאר כאן שלוש תנועות שהתהלכו אז בעם ישראל, החסידות והמתנגדות, החסידות לימדה להתפלל והמתנגדות לימדה ללמוד, ושניהם נלחמו ביחד נגד ההשכלה הברלינית, שהיה לה מקום בנוף של עם ישראל, אם היא הייתה מכירה את מקומה הנכון, שהוא להיות כלי. רצית לשאול משהו? כן, מה שאלתך? היא לא הייתה חילונית במובן החילוני של המילה. היא עסקה בחול. עכשיו, חלק מהעוסקים בחול היו נאמנים לגמרי למסורת אבותיהם. למשל, מנדלסון היה יהודי, ירא שמיים, תלמיד חכם, ללא שום ספק. עכשיו, היו גם בסביבה הזאת אנשים שנאמנותם להלכה ולאמונה בכלל הייתה קצת מפוקפקת, והם המשיכו בכל זאת לפתח נאמנות לאומה. במובן הזה הם הכינו את השטח למה שקרה יהדות חילונית. מה שנתן אחר בא לידי ביטוי בחילונות של התנועה הציונית. אולי בהקשר הזה כדאי לשים לב למשהו. הרי הדור הראשון של ההשכלה עבר משבר גדול. כי הילדים שלהם התבוללו. כן, כל הצאצאים של מנדלסון למשל התנצרו. והדבר הזה היווה מבחינת עולם ההשכלה, משבר גדול, ומצאו פתרון לבעיה הזאת דרך הציונות. הציונות הייתה חזרה בתשובה של דור ההשכלה אל היהדות, על ידי הזדהות עם לאומיות יהודית. והיו גם דתיים שהצטרפו לתנועה הציונית, מבחינתם זה הטיול קצת מחוץ לבית המדרש, חצי חזרה בשאלה. אז כך שנמצאו שם דתיים המאשימים את עצמם שהם לא בסדר, עם חילונים מאוד מבסוטים שהם חזרו הביתה, והם עוד רבים זה עם זה, באותו שטח. בסדר? ואז בעצם הייתה אי הבנה מוחלטת של שני הצדדים אחד את השני. דוגמה מעניינת, כשהייתה הצעת אוגנדה, שקראה את ההסתדרות הציונית. הצעת אוגנדה הייתה, קשה להשיג את ארץ ישראל כעת, אז בואו ניקח מקלט לילה, ההצעה הבריטית לקבל את אוגנדה. מי היה בעד? הדתיים. מי היה נגד? החילונים. הדתיים אמרו, בעצם מה רע באוגנדה? הרי אם אין לנו ארץ ישראל, אז לפחות שיהיה לנו איפה להיות. מה עם היהדות? יש לנו תורה. התורה לא תעזוב אותנו, נמשיך ללמוד תורה, נמשיך לקיים מצוות. אבל החילונים אמרו, מה שנשאר לנו זה ארץ ישראל, אתם לוקחים את זה מאיתנו, אין לנו כלום, לכן הם התנגדו להצעת אוגנדה. בסדר? יש טענה מפורסמת ששומעים לפעמים בציבור החרדי, והיא, מה הרצל? הוא הרי היה מוכן לתת לנו את אוגנדה. עולה השאלה, ומה אתם רציתם? את פולין. מה זה שונה? כן, הלאה. אז גם פה הרב מדבר על זה, ואני כאן בעמוד כ"ה, שורה רביעית לפני הסוף. כן, מה?
איפה הנקודה שמגדירה בין זה שאתם רואים את עצמו ככלי, לשורה
את מה הנה, כאן הוא מסביר. הנה, ארבע שורות לפני סוף העמוד. במילה השנייה. ואם הייתה אותה ההשכלה, שומרת את תפקידה, שלא להתנסה במקום אידאל כללי, על ידי התעטפות בתלית של תכלת, לא הייתה מוצאת כל כך מכשולים על דרכה. כי הרי התוכן של ההשכלה היה תוכן שעסקו בו גם גדולי ישראל בימי הביניים. כל גדולי ישראל בימי הביניים עסקו גם בפילוסופיה כללית, גם במדעים, גם בשירה, גם במסחר. כל ה... ולפעמים גם היו מעורבים במנהיגות הפוליטית של הארצות שבהם הם היו. כך שאפשר לראות אפילו דמיון מסוים של תור הזהב בספרד לבין ההשכלה הברלינית. אבל היא התנסעה מיד לתפוס את רסן האומה בידה ולשפוך במקום ממשלה חומרית, ממשלה רוחנית על בני הנאורים. על כן היה הדבר מוכרח להעמיד לה מתוך האומה כוחות גדולים לבצר את כוחה, כלומר לעצור, לצמצם את כוחה ולהשפיל גאותה או גאוותה בקרב העם פנימה, על ידי הגדלת הכוחות הפנימיים הבאים מקדושת ישראל העצמית. כלומר, באו כיוונים, אפשר לקרוא להם חרדיים, כיוונים של הסתגרות, של דחיית התרומה של התרבות הכללית. לא רוצים, לא רוצים, לא אוניברסיטאות, לא כלום וכו'. זאת הייתה אחת העמדות האפשריות. הייתה עמדה אחרת, עמדה חרדית דווקא שדגלה בהשכלה הכללית, זה העמדה של בית המדרש של הרב שמשון רפאל הירש, שהיה משכיל חרדי. כן? והוא בעצם פיתח את הרעיון של דוקטור רבינר, רב דוקטור, זו הייתה דרישה בבית המדרש של רבנים של הרב יזריאל אידסיימר בברלין, אז כל רב שקיבל סמיכה לרבנות גם היה צריך לעשות דוקטורט. זאת הייתה דרישה שבאה כדי דווקא כדי לנצח את ההשכלה בשטח שלה, במגרש שלה. אנחנו נאמנים לאורתודוקסיה מדורי דורות, יש לנו מוסדות המחנכים גם להשכלה הכללית, בתי ספר, בתי מדרש, גימנסיות וכדומה. זאת היהדות הניאו-אורתודוקסית של פרנקפורט. זו שיטה אפשרית. לעומתה הייתה חרדיות המתנגדת ללימודי החול, בהונגריה במיוחד. מעניין, יש אחד מגדולי המנהיגות של הרבנית בהונגריה, הרבי ממונקאץ', הרב אליעזר שפירה. רבי אליעזר שפירה, יש לו איזה ספר לא כל כך מפורסם, אבל ספר מעניין, נקרא דברי תורה. ככה נקרא הספר, דברי תורה. זה פנקס, רשימות שהוא כתב בפנקסים שלו. לפעמים זה דברי תורה קצרים, לפעמים דברי תורה ארוכים. ושם הוא כותב באחד הפנקסים, הוא אומר, אם יבוא המקשה להקשות עליי, מדוע אני כל כך מתנגד לאוניברסיטאות? הלא אחינו החרדים שבגרמניה, הם כן הם נאמנים לתורה, והם בעלי השכלה כללית, ולא קורה להם שום דבר רע. על זה אני הענה, אומר רבי אליעזר ממונקאץ', רבי אליעזר שפירא ממונקאץ', זה לא אותו דבר. כי הם הורגלו לכך מנעוריהם, ולכן זה לא מזיק להם. אבל אצלנו בהונגריה, אם יכניסו את זה, זה יהרוס את הכל. עכשיו זה מעניין שלפי זה יש הכרה שזה תלוי במקומות השונים. אז מה שאומר כאן, לכן היה מוכרח שיקום מתוך האומה כוחות גדולים לבצר את כוחה ולהשפיל גאוותה בקרב הפנימה על ידי הגדלת הכוחות הפנימיים הבאים מקדושת ישראל העצמית, הכוחות שאינם צריכים להמתין עד שיתנו אומות העולם עליהם הסכמה, כי הם בעצמם חיים וקיימים ונמנים ונחמדים לעד ולמי עולמים על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל. כלומר, יש עמדה יהודית שאומרת, אני לא צריך את הגויים שיגידו לי מה אני. אני יודע בעצמי מי אני. השיתוף של הכוחות לשלילת השלילה, כלומר, שיתוף של הכוחות של החסידים והמתנגדים, כדי לשלול את השלילה המתפרצת לבוא על ידי, לבוא אז על ידי התנועה הברלינית הזרה, הגדיל את היחס, כלומר, את הקשר, בין החסידות וההתנגדות, עד שאף טרם שנפסק זרם הניגוד בפועל, כבר החלו הכוחות לפעול זה על זה באופן חיובי. החסידות התאמצה גם היא, ביותר, לדאוג הרבה בעד קיום התורה בפועל לשמירת הפרטים ורוממות הערך של עיון ההלכה והרחבתה. כן, למשל, ספר שולחן ערוך של בעל התניא, כן, שזה רק דור שלישי לחסידות, כבר הנה, יש לנו ספר הלכה מרכזי, כן? הכל אמנם ברוח החסידות ובמטבע העיקרית שלה, להיות הרגש של הקדושה הפנימית השלהבת, העולם אלה מכל אלה. וההתנגדות התגברה גם כן להכניס ביותר את כל הכוח שנתיית הקדושה באהבתה של תורה ובשקידת אהבה, ובשקידה עליה מאהבה. ותראה להגביר את יסוד שקידת התורה בגרסה וביון במידה גדולה, כל כך עד שהיא בעצמה תיתן מזון נפשי גם אל הרגש הפנימי, ותשפיע על קדושת המידות ורומות המוסר בכלליו. כן, כלומר, יש מה שנקרא תנועת המוסר שקמה לרבי ישראל סלנטר בקרב המתנגדות פנימה. על כן התרבו אז השקדנים הנפלאים, אשר נתפלאו על אהבתם את התורה ושקידתם באורח נשגב, והשקידה הולידה במצוינים שבבעלי הכישרון את הבקיאות הנפלאה. שימו לב שהחריפות מולידה את הבקיאות, לא הבקיאות את החריפות. זה עמדה מסוימת מבחינה לאומית, מבחינה לימודית. כשרוצים לשבח רב חשוב, אומרים שהוא חריף ובקי. לא אומרים שהוא בקי וחריף. נכון? הוא חריף ובקי. לא אומרים שהוא בקי וחריף. אתה מסתכל עליי ככה, מה עשית? מה זה משנה? כי השאלה מה נקודת המוצא. מתוך מה הבקיאות? הבקיאות מתוך חריפות, או שהבקיאות מתוך חולשה? יש אדם שאומר, אני עוסק בבקיאות, אני רוצה לדעת את הכל, אבל אני לומד שטחי. יש אדם שמתוך חריפותו מקיף את הכל. מה? לא, חריפות לאו דווקא מביאה לי בקיאות, אבל כשהיא מביאה לי בקיאות, זאת אחלה בקיאות. ותמשיך עם מה? את קדושת המעשים, קדושת המידות להפליא. אחד מהמצוינים אשר חנן השם אותם חנן השם אותו בכישרונות נפלאים בנפש נדיבה ולב טהור שהפליא את בני דורו בייחוד בשקידתו היה הגאון החסיד רבי בנימין זל שהתחלנו לדבר עליו לפניכם שקיפל כמו שכלל את הקדושה והטהרה החסידות וקדושת המידות רוממות הנפש אהבת השם ואהבת ישראל הכל בכלל שקידת התורה אשר באהבתה שגה תמיד שגע, הכוונה, עסק. שקידתו הייתה במידה כל כך גדולה. עד אשר, חוץ משערי לימודיו, הווה מהדר כולי תלמודה שסבב לי מדי חודש בחודשו. כלומר, מלבד כל מה שהוא לומד, חוץ מזה, כהשלמה, הוא גם היה חוזר על השס כל חודש. כי צריך בכל זאת לא לשכוח את השס. והפליא לעשות בפרי רוחו, בחידושים רבים ועצומים, בהלכה ובהגדה, בכישרון נפלא ובקיאות עצומה ומופלאת, מופלט עד מאוד. לאשל הגדול הזה, שהתורה הייתה חיי רוחו, נולדו שני בני היצהר התאומים. הם הגאונים הצדיקים, רבי אליהו דוד ורבי צבי יהודה זל. כן, זה שני הבנים של רבי בנימין אב בדין וילקומר. בסדר? כן. למה יהודה עם א'? כדי לא לכתוב באותה מילה ארבע אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', יש זהירות כלפי זה, לכן היו לפעמים כותבים באלף. למשל, אחד מתלמידיו של הארי, הרב יהודה אשכנזי, מוזכר בשער הגלגולים, שמה כתוב באלף. למה באלף? כי לא רצו לכתוב שם הוויה. כן.
כדי לפתח את שני הכוחות, גם
יחד,
חסידות ו...
מתנגדות, כן.
רגש וגם שכל. זה דבר שצריך לטפח אותו יחד, או ששכל ואז רגש?
לא יודע, לא יודע. לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים יש מהלך דיאלקטי שאדם עוסק הרבה בזה, אחר כך בזה. זה אף פעם לא לגמרי מנותק, זה גם אף פעם לא לגמרי מחובר. כמו שתשאל, האם צריך לאכול... לחם ואחר כך ריבה, או לעשות לחם וריבה. והסכמה, יותר מזה, יותר מזה. ברור שזה משתנה מאדם לאדם.
מה אמר רבי ישראל סלנטר, למשל,
תנות המוסר? רבי ישראל סלנטר היה תגובת תיקון בתוך העולם המתנגדי, שמרוב למדנות שכח את היסודות המוסריים. אז הוא פתח את תנועת המוסר. מסביב לספר מציאת ישרים בפרט. במעלה להם, התנקרו הנערים הנפלאים הללו בתחילת גדולה. מה זה התנקרו? יש פסוק, במעלליו יתנקר נער. מה זה יתנקר? יכירו, יכירו בו. כלומר, כבר בצעירותם ראו שהם נועדו לגדולות. זו הכוונה, התנקרו הנערים. האב זכה לבניו אלה בכישרונות נפלאים, לתורה ולמוסר, ויחדיו הגו בתורה. והתפתחו בשקידה, בצירוף כוחות נפשיים גדולים. כלומר, גם לומדים, אבל יש להם גם כוחות נפש מלכתחילה, כמו שדיברנו מקודם, על זה שיש גאונות טבעית. שניהם היו צנועים ותמומים, בעלי לב טוב ונפש נדיבה. ושניהם שנאו את הפרסום ואת הרבנות. האחרון, כלומר, רב צבי יהודה רבינוביץ', נפטר אחרי 44 שנים של חיי קדושה וענווה, חסידות וטהרת לב, שקידת התורה והצניעה לכת, בהיותו אב בדין בעיר רגולי. תנצבע. והראשון, אגב, אותו רב צבי יהודה, היה הסבא של הרב צבי יהודה קוק, מצד אמו. כן? לכן הוא קרוי צבי יהודה על שם סבו. והראשון, שזה הרב אליהו דוד, אמנם מעט קורא הדורות מראש ברוך הוא, הייתה נסיבה שיהיה כצלוחית של פולייתון, מגולה שריחה נודף. מה זה צלוחית של פולייתון? פולייתום. פולייתום בלטינית זה סוג של בוסם. בוסם חזק. אבל שמים אותו בצלוחית, הכוונה בבקבוקון. סתום. כשהוא סתום, אף אחד לא מריח. כשפותחים אותו, מריחים. עכשיו, היה מנהג אצל הנשים הרומאיות, שהן היו תולות צלוחית קטנה של פולייתום בצוואר. ואז תוך כדי ההליכה, זה הלך ונדף. כן? אז זה מה שהגמרא אומרת, צלוחית של פולייתום, שריחה נודף ככל שהולכים יותר. זה הכוונה. אז בעצם, הרב צבי יהודה הצעיר, הוא לא זכה לפרסום כל כך. השני, שגם הוא שנה פרסום, אבל המסיבות, או הנסיבות, גרמו שתורתו התפשטה. כן? שהייתה כצלוחית של פולייתום, פולייתון, מגולה, שריחה נודף. עד אשר תולדתו נקבעה, כלומר תולדתו, כבר סיפור ההיסטוריה שלו, נקבעה יחד עם תולדות הדור כולו, ורישומו ניכר הרבה בעולם העברי. עד אשר כל שנשכיל לדעת מדרכיו, תכונותיו, פעולותיו ומסת נפשו, יהיה לנו גם כן עסק כללי ההולך ומשתלב עם יתר חזיונות החיים שבדורנו. זאת אומרת, זה לא רק סיפור עליו, זה סיפור על דור שלם בעצם. הסיפור על האדרת מספר לנו הרבה דברים על עולם התורה של אותם הימים, באופן הראוי להשתמש בהם גם כן לקו המידה, איך להתהלך לימים הבאים, הכוחות הגדולים של אנשים רבי עלילה וגדולי הדור. כלומר, זה יעזור לנו גם בשביל גדולי הדור הבאים, שהם ידעו כיצד להתנהג וכדומה, באופן שנוכל לקבל מהם תועלת כללית. ואיזה המה הינם הדרכים ששמים מעצורים לפעולות גדולות היכולות לצאת, מתחת יד אנשי שם. כן, זה כמו שהרמח"ל כותב, אני אסביר לך על כל מידה, מה היא, איך קונים את המידה, מה הם המעכבים של המידה, ואיך מתגברים עליהם. אז גם פה, הוא אומר, יש מפעל של הצדיק, ויש מה שעשוי לעצור את זה, כן? ואיזה המה הינם הדרכים ששמים מעצורים לפעולות גדולות היכולות לצאת מתחת יד אנשי שם? אם לא תקלקל הסביבה, מקרוב וברחוק את מאוויי לבבם ותדיר חפצם להיטיב לעמם במצב החומרי והרוחני. כן, אחד הדברים למשל שיכולים לעכב, זה אפילו בשיעור פשוט, זה שהמזגן לא עובד. פרק ג' עליזים וטוב לב התפתחו, אנחנו כן בג' כן, עליזים וטוב לב, זה הכפתור השמאלי, עליזים וטוב לב התפתחו הילדים הנפלאים בכישרונותיהם. כן, עכשיו הרב מתחיל לספר את סיפור חייהם של אותם ילדים. עליזים וטובי לב התפתחו הילדים הנפלאים בכישרונותיהם, תחת השפעת אביהם הגאון הצדיק החסיד ז"ל, שדאג הרבה לחינוכם. מקור שמחת נפשם מצאו באהבת התורה במידות טובות ועבודת השם מאהבה. עיון ההלכה בעמקי הסוגיות נתן להם מזון שכלי מבריא. האגדות, המדרשים וכתבי הקודש, מזון מוסרי. החידוד הפלפולי, מזון אסתטי. פה יש כבר איזושהי תוכנית. הרב מסביר מה חלקי התורה השונים עושים לנפש. יש חלק של התורה שנותן שכל, יש חלק של התורה שנותן מוסר, ויש חלק של התורה שנותן אסתטיקה. מעניין. עמקי ההלכות, שכל מבריא, זה אני מבין. אגדות מדרשים כתבי הקודש מזון מוסרי, אני גם מבין. אבל מה זה שהחידוד הפלפולי נותן מזון אסתטי? זה אנחנו נראה בהמשך, שזה במידה מסוימת ביקורת של הרב קוק על הפלפול. כן? הרי מדוע אדם זקוק לפלפול? לפעמים הפלפול באמת מגיע מאוד מאוד רחוק, וגם אין לו השלכה מעשית. אלא הוא בא בגלל צורך של הנפש, צורך של הנפש ב... מה ב? הפגנת יכולת, אז זה ממש לא מה שהרב קוק אומר. זה יכול להיות, כן? לפעמים אנשים מפלפלים כדי להראות שהם ספצים בפלפול. אבל הרב קוק לא אומר את זה. הוא אומר, הפלפול בא כדי למלא את הצורך של הנפש באסתטיקה. דיינו שיש איזה מין הרמוניה כללית, שהכל מסתדר עם הכל, שזה לא שטחי וכו'. עכשיו, הצורך הזה יכול להתמלא על ידי משהו אחר. על ידי לימודי האמונה, המחשבה. אבל... הדור ההוא בליטה לא עסק בזה כל כך. לא עסקו לא בכוזרי ולא במורה נבוכים, ולא במהר"ל מפראג. ואז היה צורך למלא את הצורך הנפשי הזה בפלפול. זה מה שהרב אומר. כן, פה זה כתוב בעדינות, כן? כי הרי החוברת הזאת מיועדת לציבור של למדנים, והם לא יבינו מיד מה הרב קוק רוצה, אבל זה בעצם גנוז פה באמירה הזאת. עד שמצאו את צרכיהם הרוחניים, כולם ערוכים לפניהם, והתענגו משולחן המלא דשן של תורת אביהם ז"ל, הגדולה והרחבה. אמנם, עוד בילדותם, מתה עליהם אמם, הרבנית החסידה, זיכרונה לברכה, והימסרו תחת עול, הם חורגת שלא מצאו נחת. כלומר, זה אומר שהאבא התחתן שוב, והאימא החדשה, כלומר האימא החורגת, לא הייתה כל כך נחמדה. אבל שמחתם בתורה ואהבתם אותה הנעימה את מרירות מצבם הביתי, ויעשו חיים בתורה ועוד. זאת אומרת שאדרבה, היה קשה, אז עוד יותר אהבו את התורה. יש לאן להימלט, יש מפלט. ועוד, באביב נעוריהם כבר חיברו ספרים עיקרים. במקצועות שונים, בבקיאות ובחריפות, ספרים כאלה שיש להם גם היום ערך נכבד ואינם בכתובים. כלומר, ילדים כותבים ספרים. האהבה. כן, אז זה בעצם התיאור של ראשית ההתגדלות של שני הגדולים האלה. אחר כך הרב פתאום עוזב את הסיפור האישי שלהם כדי להתבונן התבוננות כללית במשמעות לימוד התורה לדורותיו. ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.